2-3 נקודות. הרב מנחם פרומן, זיכרונו לברכה, היה לי איתו כמה מפגשים. מפגש אחד, בזמנו, כשהייתי פה תלמיד, לא זוכר באיזה שלב, תלמיד, אולי כבר עורך, הלכנו לאסוף סיפורים אודות הרב צבידה. אז הלכנו לרב מנחם פרומן, והרב פרומן, קודם כל התקשרתי אליו בטלפון, לקבוע איתו פגישה. אם אתם מכירים קצת את האישיות, יש לו כאילו מהלך של לא לעשות חשבון, לא יבוש מן המנהיגים עליו, אבל בצורה קצת חריפה, לא כדרך האנשים הרגילים. אז הוא הרים את הטלפון, והראה לי שהוא באמצע ברכת המזון, אבל שלא כדרכם של אנשים שאור שלא מרימים, או שמרימים ומשמיעים לך משפט וסוגרים, אתה מבין לבד את המסר, הוא המשיך לברך. וכשהוא יודע שאני מאזין מעבר לקו, ולא בדיוק יודע מי אני, בערך, אבל לא... בנחת, אני חושב שהיה באלווינו מלכנו, משהו כזה, המשיך, הגיע עד יחסרנו, אחרי זה אתה רחמני, מגדיל, הכל. לא, לא מהר אפילו בפסיק, בגלל שהוא יודע שמישהו מוטיל על הקו. פשוט שיתף אותי בברכת המזון שלו, באמת שמעת ברכה שהיא כולה תפילה כזאת. טוב, אחרי זה ככה חייכתי קצת, אמרתי לו, מה? אמרתי לו, טוב, אז מתי אפשר להיפגש? אז קבענו, אז באתי אליו לישיבת מקור חיים, שעוד הייתה, לא ישיבת מקור חיים של היום, ש... מבקה, כן. אני חושב שהייתה ישיבה גבוהה, אז לא יודע, היו אז הרב, אולי הייתה מה שנקרא שפע, שאמרו שזה ראשי תבואות הרב שגר, הרב פרומן והרב עדין, שפע, כן. אז... ושם ניגשתי אליו, והוא אמר לי, מיד שזה, מילה לקודש ברוך הוא, לפני שמתחילים, נעמד, זה היה בית מדרש כזה, לא גדול, נעמד, פנה להראות הקודש, אמר כמה דקות להתפלל, בעזרת השיחה, היה מאוד מפתיע ומדהים, ואחרי זה התחיל לספר על הרב צבי יהודה, והוא אמר ש... זהו, אני עכשיו חיפשתי קצת, אם יש לנו הקלטה או תמליץ, צריך לשאול גם את אחי. אני לא מצאתי את זה, אבל מהזיכרון, מה שהוא סיפר זה שהרב צבי יהודה היה, הוא היה מחזיק לי את היד, שעות ומקשיב לי. ומה אתה היית אומר? אני שאלתי, מה הרב היה אומר? אז אומר לי, הייתי, אומר לו, הרב, זה לא מסוכן לדבר על סגולת ישראל, על עם הנבחר, אולי זה יכול לגרום להתנסות, לניכור כלפי הגויים וכו'. נו, ומה הרב היה אומר, הרב צודה? הוא אמר, נכון, זה מסוכן. ואני שאלתי, וזהו? היה מקשיב? וזה מה שואל? וזהו? אני חיפשתי איזה סיפור. אז הוא אומר לי, נראה אותך מחזיק את היד לתלמיד 3 שעות ומקשיב לו. אז אני מודה, שיכול שזה נזכר במשפט הזה, אני מבין כמה זה באמת מיוחד. ואני חושב שגם הביא לנו, בתיאור הזה יכול להיות שאתה תאריך בו יותר, אבל בעיקר שהרב צבי אנחנו מכירים אותו מהשיעורים, השיחות, ממה שהוא אמר. אבל יהיו את השיחות ה... דיאלוגים שלו עם האנשים באופן אישי. אבל זה הרבה מספרים, הרבה פעמים היו דברים מאוד מפתיעים בשיחות האלה, כי הרב צבי מאוד התכוון ללב של השומע, הוא לא נתן רק מסע, הוא דיבר עם השומע, וכשהוא הבין שהשומע פה מביא איזו שאלה, זה פשוט ביטא את ה... ביטא את ההקשבה, את ה... את המקום שהוא נתן לשאלה. היה נשמע שיש הרב פרומן, זה היה העיקר, לא? אני צריך תשובה אחרת. זהו, אני מודה שלא, ישבנו שם שעה או יותר, וזה גם, לדעתי, באתי מכשיר על זה, אבל חבל על דאבדים, אולי זה מתגלגל באיזשהו מקום. יכול להיות שצריך לשאול כמה אנשים שאז עסקו איתנו בזה, יכול להיות שזה נמצא. רגע, הבן של מינקוב עוד פה? מינקוב.
כן, כן.
אולי תשאלו אותו, שישאל את אבא שלו, אם יש את ההקלטה של הרב מנחם פרומן, מה, אתה תזכור?
כן.
כי הוא שם היה הרבה, העיקר אם תמלאו את זה, היה לאחות מתנה יפה למשפחה, להביא את הרעיון הזה. עכשיו, בזיכרון שני, היו כל מיני הזדמנויות, אבל ככה זיכרון יותר חזק, שהוא פעם היה ליל הושענא רבה אצל בית מורשה בירושלים. זה אגב גלגול יותר מאוחר, אני חושב, של אותה קבוצה, או של חלק מהקבוצה הזאת, שקימו ממוסד אקדמי, היום הוא קצת שלבי מעבר, עובר איזה שינוי, אבל שהקימו בתוכו גם בין בית מדרש, כחלק מהיום למדו, והחבורה הזאת הייתה שם הרב פרומן, הרב שגר, זיכרונם לברכה. וזה לא שנה רבה, נסעתי עם גיסי, הרב שמעון. נסענו לשמוע, היה מעניין, נראה שתהיה מעניין בנו. ואז הם דיברו על הסיפור של רב נחמן, קשור ללימוד שלנו, שהמעשה עם מלך ענף. שפעם אחת היה אחד מלך שהוא היה מאוד ענף. ומלך אחר שמע את זה ושלח שליח שיביא לו את הפוטרט שלו, את הציור שלו. והשליח הלך ורצה לראות איך מגיעים למלך. ובמדינה היו הרבה חומות והיו שם הורמטיס, תותחים. והוא, איך מצליחים להיכנס פנימה? אז הוא אמר, הוא צריך להביא, קודם כל לעמוד על הסודה של המדינה. זאת אומרת, שאיך יודעים את המדינה, נו, לפי ה...
עושים לבית מזרח, לא?
כן, ולפי מה?
מספרים אחד לשני.
לפי הקטוביץ', לפי ההומור. לפי הבדיחות. לפי הבדיחות אפשר להבין מה הלך רוח של המדינה. והוא ראה שהכל שקרים, הכל, נחשב, ניוף גם. ניוף ושקרים, או שחדים. ואיך שהוא בכל אופן הגיע למלך? ורואה שהמלך, המלך היה אגב מוסתר. איזשהו וילון. אבל הוא אמר למלך, איך אתה מלך על כזה מלך, על מדינה כזאת? והוא התחיל לשבח איך שהוא מלך גדול לעומת המדינה וכו', ואז מרוב זה, המלך פתאום הפיל את הוילון, ואז הוא ראה את הפנים שלו, לקח את הפרוטרט וחזר למלך ששלח אותו. והם שם עשו את זה ככה מאוד בצורה נאה, אז הביאו איזה אדם שהוא קריין במקצוע. שהוא פשוט קרא את הסיפור. מישהו שלא, מישהו קריין. קריין, קריין. היה משהו, דרמה איך שהוא קרא את הסיפור. ואז הרב שגר והרב פרומן ישבו בפאנל והיה צריך, הם צריכים לדבר על זה. אז הרב שגר אמר איזה תובנה על הסיפור. הרב שגר באמת היה אדם מאוד חכם, אז מיד, כי סיפור פתאום, איזה סיפור, כאילו סיפור כזה, פתאום קיבל איזה בהירות. אמרו, נו, הרב מנחם, מה אתה אומר? ככה כמה דקות, הרב שגר מבין שכנראה שמשפט לא יצא מזה. אז אמר, אפשר להוסיף. אז אמר, עוד איזה תובנה. ואמר, וכל פעם שהוא אמר משהו, זה פתאום בסיפור קיבל עוד איזה בהירות, באמת, מאוד ככה, מדויק ובהיר. נו, הרב מנחם, מה אתה אומר? אז שוב פעם הרב שגר אומר, אפשר להוסיף. היה קצת נבוך מזה, כאילו, טוב, נוסיף, עוד איזה הבנה, ושוב פעם הסיפור קיבל בהירות. נו, מה אתה אומר, הרב מנחם? הרב מנחם, תגיד, תגיד משהו. זה היה פעם שלישית או רביעית. זה לקח יותר משעה, שהוא לא אמר כלום. שעה וחצי מודע. ואז הרב שגר, הרב מנחם אומר, שבאמת אין לו מה להגיד. אבל הוא רק יכול להגיד שהוא יודע שמקובל בחסידי ברסלב שיש מסורת איך לקרוא את המשפט הזה שכשהוא ראה את המלך הוא שאל אותו על מי אתה מלך. הוא אומר שצריך לקרוא את השורת הזה בניגון. והניגון הוא ככה. על מי אתה מלך? שוב שאל הרב שגר, אולי נזן לא זוכר, אני קצת משחזר. ומה זה אומר? מה המשמעות? אני יודע את המשמעות, אבל אני רק יודע שבאמת, זה, הם היו רגילים להגיד, שצריך לקרוא את המשפט הזה בניגון, על מי אתה מלך? את האמת, לא יודע אם אני היחידי, היו שם מאות אנשים שבאו לשמוע, אני חושב ש... כמעט בטוח שכולם זוכרים את המשפט הזה, גם לאחרי הרבה... אגב, המשפט הזה מבטא את הפער הזה בין המלך לבין המדינה, כן, את האפסות של העולם, לומר, את הגדלות של... ואיך יכול להיות שבכל אופן הוא מולך עלינו, מקום שמוצא גדולתו, שמוצא נביתנו טוב. אבל היה משהו מאוד מיוחד במפגש הזה. ופעם שלישית, זה שהרב, פעם אחת הייתי בירושלים, וזה היה לא מזמן, ממש בשנים האחרונות. בכל המועד פסח אני חושב, היינו שם אצל חברים, פתאום אני רואה שני דמויות, הרב שילת והרב מנחם פרומה. הרב מנחם פרומה זכרונו לברכה, והרב שילת ייבדל לחיים. והרב שילת, אני שניים התפעלתי איך הם בדיוק מגיעים לבית הכנסת שם, מי שמכיר הבית הלבן בקריית משה, מה בדיוק, מה זימן אותם לפונדק הזה, מי גר שם, מי זה, אני חושב שהחבר שלי אמר לי. בכל אופן, הרב שילת בעצמו עשה, לא התכוון, פשוט אני הסתכלתי, שאל את השאלה שסקרנה אותי, אמר לרב פרומן, מה לידידי בביתי? כנראה חודש באותו זמן הרב שילת גר שם. אז הוא אומר, הרב פרומן, באתי לקבל את מורי ורבי, רב יהודה. הייתי צריך שנייה להבין שהוא לא התכוון אליי. יהודה ליבס. יודעים מזה? חוקר. חוקר קבלה, שאמרו שהוא יחסק, אחרי שסיפרתי, אמרו לי שהוא הספיד אותו בלוויה. בלוויה עכשיו הוא היה אחד המספידים. שאפשר להגיד עליו שהוא חוקר שקרוב לאורך הדמיימנות, אותו חבר שירח אותי, נכון, מרכז הרב. אמר לי שאותו ליבס, רב כן מגיע לתפילות לפעמים. שלא היית מתת לי מכל חוקר, הוא מגיע לתפילות, הוא משבת, אולי אפילו... באמת הוא כתב, אבל בסביבות ההתנתקות, הוא כתב משהו על הרב קוק באיזה געגוע כזה. חוקר חוקר, לא צריך לקבל כל מילה, אבל כנראה עם אמירה מיוחדת, ואני גם קראתי אגב מאמר שלו, שהוא יותר, הרבה יותר בפנים מאשר החוקרים בדור הקודם. הוא טען, הטענה המרכזית שלו, שאת הקבלה צריך לקרוא מתוך עצמה. לא יודעת לפירושים היסטוריים, בהקשר שהם מגיבים להוגה דעות הזה, הם מושפעים מההשפעה הזאת. יש פה חיזיון, יש פה איזו השראה, ותנסה להבין מהי ההשראה. מתוך עצמה. זה החידה. לא איזה חיבור תצליח לעשות עם איזה תגובה לאיזה הלך רוח, למשבר עולמי שקרה ומה יותר מבפנים. אז זה היה מפגש השלישי. באמת... זאת אומרת ככה, שנזכיש הרוח המיוחדת הזאת שעומד בפנייה. ודבר נוסף שזה סיפור דווקא מהישן-ישן, שפעם הרב רמר, זכרונו לברכה, שאל את הרב ציודה, איך צריך להתפלל? אז אמר לו, כמו פלוני. אמר לו, אבל הוא במשבר, הוא באיזשהו... אז ציודה אמר לו, כך צריך להתפלל, לא משנה הסיבות. הוא מתפלל מאוד בדבקות, כי הוא עכשיו נמצא באיזשהו... משבר, באיזה קושי נפשי, כאילו זה לא חוכמה. אז הוא אמר, כך צריך להתפלל, לא משנה הסיבות. והשערה, חלק אמרו לי שהם אומרים שזה יתפרסם, אבל אני לא יודע אם זה לא פירוש, אני לא יודע אם זה מקור נוסף או זה. כתוב, השערה שלי שזה הרב חומה. שאני רוצה להתכוון אליו. אז באמת שהחיוניות המיוחדת של התפילה, באמת ככה, היה ממש הוא פורץ, מה שמאוד מיוחד, אני שקר אותו בשנים האחרונות. אז גם בתוך המחלה הוא בא, אני יודע, באיזה חתונה הוא בא, והוא רוקד, ואפילו מין כזה, דווקא כזה אפילו, במקום להוריד את הראש, במקום להיכנס לזה, בשיא החיוניות, משהו מאוד מיוחד בזה, מאוד מרשים. אז כן, אם אתה תתחבר לחיוניות הזאת, ויחד עם זה, כמו שאמרו, שיהיה אורות דה תוהו וכלים דה תיקון. זה גם מתיישב בתוך כלא. טוב. אז בואו נראה באמת מפה. הרב נחמן ברבי נתן בעצם מזכיר את התפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. הוא מזכיר שהזוהר מאוד מעריך בכמה מעלה התפילה לעני, כי אני בא בלב נשבר, במקום של לגמרי, לגמרי, בלי, אפשר להגיד, בלי ישות, בלי זה. ומתוך זה, זה באמת פנייה מאוד עמוקה. אני אנסה לקרוא ככה ברצף. רואים, בכל זה נאמר אפילו בעני סתם, רואים? זה בעמוד 160 פה. אין לכם? גם זה אין, זה...
כל הדפים שהיו בשיעור הקודם, לא מצאתי אותם.
בסדר גמור, אז יהיה בעל פה. כמו פעם. בכל זה נאמר אפילו בעני סתם שמתפלל על צרכיו, על דוחקו ואני אותו בגשמיות. מכל שכן וכל שכן, כשמתחיל האדם לרחם על עצמו, הוא מרגיש אני אותו ודוחקו במעשים טובים, וטוען עם השם יתברך ומתקוטט עמו, ומתרעם עליו יתברך על שאינו מקרבו אליו, ושופך שיחו וליבו לפניו עד שנתעורר בבחייה וכו'. כמה וכמה יקרה תפילה זו בעיני השם יתברך, ויקרה מכל התפילות שבעולם. כי באמת, זה עיקר העניות והדחקות. כמו שאמרו רבותינו, זה על אין אני, אלא מן הדעת. כי חוץ מזה הכל אבל, כי ימינו כצל עובר, ואין צרה כצרת הנפש, ואין עניות כעניות מתורה ומעשים טובים. מכל שכן, מכל שכן, כשהוא בעל חוב גדול חס ושלום, שחייב להשאין דברה חובות רבים, שחייב כנגדו יתברך על ידי חטאיו ופשעיו, ואין לו במה לסלק כלל, כי אם בתפילה ותחנונים. כשזה האדם זוכה להתעורר עצמו, ולהרגיש אני אותו ודוחקו, ועומד לפני השן ברך כרש ואביון, השואל על הפתחים, ומבקש מלפנה בשברון לב על נפשו, להצילה מנשחת לבלייבל שני עולמות חס ושלום, כמו שאמר דוד מבצע מדמים ברדיתי אל שחת וכו', הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, וכיוצא בזה הרבה, בוודאי תפילה זאת יקרה בעיני השם ברך מכל התפילות שבעולם. כן, אז דווקא מי שבמצב של עוני, והעוני הכי גדול זה מי שמבין שעיקר החיסרון זה בקרבת השם, בדבקות בשם, אין אני אלא בדעת. כשהוא בא מהמקום הזה, אז באמת, זה ממש הלב נשבר, שעליו נאמר אלוקים לא תבזה. במידה מסוימת פה זה כאילו מתהפך לטובה, כי החיסרון נובע אולי מ... גם אולי מזה שאדם הוא אדם, אבל גם אולי מאיזושהי רשלנות, מאיזשהו שכחה, מנפילות, מכל דברים כיוצא בזה. ואם זה מגיע, מביא את האדם להיות בלב נשבר, אז כאילו הוא מרוויח אפילו מעלה שלא הייתה לו לולי מילי החיסרון. העמדה הזאת היא עמדה של התבטלות גמורה, של ענווה גמורה כלפי הקדוש ברוך הוא. והוא עוד יותר מבין אולי מאדם שהוא קורא בסדר, שמצב טוב, הוא עוד יותר מבין כמה זה חסר לו, כמה הוא זקוק לקרבת השם, להערה של השם. ואז דווקא יכול להיות לזכות ליותר. הוא תדקדק היטב בכל דיבור ודיבור של דברי הזוהר הקדוש הנ"ל, ותבין היטב כמה יקר דברי התבודדות ששופכים שיחתו לפני השם ברך. ואף על פי שזה כמה שמתפלל ומתבודד ונדמה לו שעדיין לא פעל כלל, אף על פי כן כל דיבור ודיבור אינו נאבד, רק כולם מנויים וספורים וגנוזים באוצרותיו. וגם אי אפשר לאדם לדע כלל בזה הגוף, אם פעל בעבודת השם ממלאו. ולפעמים אדם מתפלל הרבה ולא מרגיש את ההשפעה. פה רומז גם לא רק על התפילה שתקנו לנו חזה, אלא גם שמקיים את ההנרכה של רב נחמן של התבודדות. וגם מרגיש שלא קורה כלום. יש הרבה מקומות שהוא אומר, אבל בסוף, אם מתעקשים, זה בסוף זה, זה פותח. לא יודע אם יש מישהו שמכיר את זה, אבל יש לנו אחד בישיבה, אז לא. באמת, אני שמעתי את זה משניים. אחד ישיר, אחד... שזה כל יום התבודדות שעה. זה משנה להם את כל החיים. ממש... אני לא עכשיו הייתי אומר מה, מי, מה ומתי, אבל... כשיטה אולי אנחנו לא מחזיקים, אבל כצורך אישי, אם קיים צורך כזה, אז זה לא... לא פחות טוב ממה שאדם יודע, קיבל הדרכה מרופאים שהוא צריך ללכת כחצי שעה כל יום, או שהוא קיבל הדרכה, או שהוא מאוד חשוב שהוא ינגן, אז יש לו איזה כלי שהוא יודע לנגן עליו, הוא צריך לעשות חזרות, אני חושב שגם בישיבה יש מי שבנגינה, הוא צריך להחזיק, להחזיק את היכולת הזאת, הוא חייב איזשהו... זה בסדר. זה גם נפש לפעמים, זה גם אחר כך מאפשר לו פרנסה. אז לא גרם מהצרכים האלה, גם אם מישהו חייב כל יום. אבי מורי שליטה, אז מי ששמעתי שבשנים האחרונות לפעמים מלווים אותו, נכון, הכותל המערבי. אז מאז שאני זוכר, תמיד יש את התפילה הרגילה, ותמיד יש אחר כך איזה זמן של תפילה אישית. בעצם סוג של, לא ביער אמנם, מול הכותל, גם מקום מתאים לתפילה. והרבה הזדמנויות, לא רק ביום שישי, כאילו, האריכות עצומה של תפילה, תפילה פנימית, מהלב, המילים, כמו ש... אז הוא אומר, לא להתייאש אם זה נאבד, וגם לא תמיד יודעים שזה יכול להיות שזה משפיע יותר ממה שחושבים, וזה גם דברים שנאמרים פה. כי אפילו אם לא פעל, כי אם כחוט השערה אחת, פעם אחת, כל ימי חייו, גם זה יקר מכל חיי העולם הזה. אבל זה משפט. לא רק בתפילה. אם אדם פעם אחת בחיים עשה איזה מעשה טוב, למד איזה הלכה או משנה או גמרא או פסוק כמו שצריך, עשה איזה חסד, תפלל תפילה אמיתית, כל החיים שווים בשביל זה. זאת אומרת, כי ימינו כצל עובר לפני כן אמר, הכל הבל, חוץ מזה. גם מה שכתוב בגמרא שם, גם אבי רגיל להגיד, להביא את זה שאפילו אם אדם רק אמר קריאת שמע שחרית וערבית, זה כבר שווה המון. אז פה הוא מוסיף עליהם בחריפות, אפילו פעם בחיים, כמעט שמע פעם אחת שזה היה כאילו משהו אמיתי כזה. כשאפילו כשנעתקים איזו תנועה התקרב מעט יותר לשם בר אפילו פחות מחוט השערה, על ידי זה רצים הולכים גם כן אלפים רבבות פרסאות בעולמות עליונים. כמו שאמר רבינו זל מעשה שסיפר מהצדיק שפעם אחת נפל עליו עצבוג גדול וכולי, אין שם. כן, מכירים את זה שנפל עליו עצבוג גדול והוא לא ידע מה לשמח את עצמו. והם מאוד מאוד זה, ואז הוא שמח את עצמו בשמחת שלא עשה ניגוי. התחיל לשמוח ולשמוח ולשמוח ולשמוח, עד שהרגיש את השמחה כמו משה רבינו ביום שקיבל את הלוחות. בהתחלה קצת ראינו את זה, את איך שרב נחמן היה כל פעם. לא יודע כלום, ואחר כך חידוש שלא זה, אז אני חושב גם הסיפור הזה מביא דבר כזה. מהמקום הלגמרי ריק, עד המקום הכי גבוה, והם קשורים אחד לשני. כי בהכסרות שזה המקום כל כך ריק, אז זה פתח למקום כל כך גבוה. והוא הרגיש שהוא רץ כמה אלפים מפרסאות בשמיים, אותו צדיק. ואחר כך הוא הסתכל, הוא ראה שבארץ הוא זז מטר. כי מה, לזוז פה קצת, זה כמו לזוז שם אלפי פרסאות. הוא נותן שם משל, זה כמו... אם אפשר להביא משל ממשי, עירו טיל. אז הוא אומר, זה חוקב, אני חושב. אז נגיד עירו שני טילים, כן? לא מזמן היה ניסוי של החץ שיוצא מהאטמוספירה, כן? יראו טיל, ועוד טיל, ומרחק מטר אחד מהשני, בזווית כאילו, לא מקבילים, טיפה הטיה, זווית מאוד קטנה, אז ברור שבמרחק של אלפי קילומטרים, אז הטיה הזאת תהפך להטיה גדולה, אבל פה זה בסך הכל חוט השערה. עכשיו, זה נחשב לכאורה, זה אומר, לפעמים זה אומר, אפילו היית מאוד מאוד בעי, תדע שבסך הכל צעד לצעד אחד, ועוד יש הרבה. אבל זה בעיקר אומר שצעד אחד פה זה המון. זה משהו אומר גם פה. זה שווה את כל החיים. אפילו אם לא פעל, כי אם כחוט השערה, אחת, פעם אחת כל ימי חייו, גם זה יקר מכל חיי העולם הזה, כי אפילו כשנעתקים את התנועה להתקרב מעט יותר השין ברח, אפילו פחות מחוט השערה, על ידי זה רצים הולכים גם כאן אלפים רבבות פרסאות בעולמות עליונים. זה הפשט, כאילו שם בסיפור אפשר להתלבט אם הוא בא להרגיע או בא להעצים, כן? אז פה זה ברור שהוא בא לחזק. אבל כן צריכים להתחזק מאוד בלי שיעור. וכשיהיה חזק כל כך בבחינת נפתולי אלוקים נפתלתי הנ"ל, הסוף כל סוף בוודאי יזכה לפעול בקשתו, נתקרב לשם, ברח להיות שווה עם החבל קשרים מהצדיקים, כמו שמסיים שם הפסוק, גם יכולתי, הסכים על ידי, שנתעקשתי כל כך להפציר הרבה למקום, אף על פי שנדמה לי כמה פעמים ששוב לא יעילו דבריי, חד ושלום, ואף על פי כן התעקשתי עצמי בקשנות גדול בלי שיעור. וסוף כל סוף גם יכולתי שהסכים על ידי להיות שווה לאחי, התקרב לשם ברח באמת, אמן ואמן. כן, אז בסופו של דבר, הסכים על ידי. וזה בחינת, עכשיו הוא מוסיף פה עוד כמה, עוד איזה נקודה או שתיים, וזה בחינת יורצייט, שמתענים אז ביום שמת בו אביו ואימו, הורים קדיש ומדליקים נר. והכל כדי לעלות נשמת המת, כי צריכים לעלות נפש אבותה ואימו לבחינת חיים ארוכים עניי, שהם בחינת חיים נצחיים שזוכים ומדליקים לעולם הבא. ובכל ההקשר פה רואים שהחיים הארוכים שדובר עליו, זה לא רק דווקא חיים ארוכים בעולם הזה, זה ודאי גם חיים ארוכים שיש לנשמה. וזה עושים בכל שנה ביום שנפטר. כי ביום שנפטר האדם, אז עיקר התחלת חיותו באמת. כי אז הוא מתחיל את גן עדן. אז מתחילים לחיות. ואמרתי לעצמי, שתחיל לקחת את החיים בפרופורציה. בעולם הזה, כמה אדם נמצא? 70, 80, 90, ברוך השם, החיים מתארכים. עד 120. אבל בעולם הבא זה כל החיים, כמו שאומרים בשפה. אז העסק, אז כאילו מתחילים. כל אחד ואחד כפי מה שזכה על ידי קדושת יהדותו. כי העולם הזה הוא צל עובר, וחייו אינם חיים כלל. כי הוא עובר כערף עין. אגב, באופן עמוק, פעם דיברנו גם על הביטול של הביטול הצדיקים. גם האמירה הזאת היא לא בהכרח ממעטת את החיוניות של החיים פה בעולם. ההפך, יכול להיות שהידיעה הזאת היא באמת שמה את החיים במקום הנכון שלהם. כלומר, החיים בעולם הזה, כשאדם כאילו מתעלם מהעובדה שהם בסוף נגמרים, אז יש בהם כל מיני, אבל בעצם כאילו זה רק סוג של אשליה בסוף. הדבר הזה הוא מאוד מאוד דרמטי, שמסופו של דבר נגמרים. בדרך כלל, אולי זה גם קצת ברכה מהקדוש ברוך הוא, שלא כל הזמן אדם נמצא במין בריאות כזו, שלא כל הזמן במחשבה הזאת. אבל אפשר להיפגש עם המחשבה הזאת באופן שהוא לא ממוטט, באופן שהוא לא מחליש. שיצא לנו להגיד את זה פעם או פעמיים, אלא באופן מרומם ומחזק. כמו מה שחזל אמר יהושע יום אחד לפני מיתתך. עכשיו באמת לא מזמן, בדף יומי, היה קצת על העניינים של סביב ההלכות, איך מטפלים באמת בשבת, אז הגמרא קצת מעריכה בנושא. ורואים ש... אדרבה, כלומר, הידיעה הזאת יכולה שאדם כאילו לא ינסה להחזיק בעולם הזה, במובן החיצוני שלו, ואז בעצם לחיות חיים לא אמיתי, אלא לעזוב את זה, להשתחרר מזה, ובעצם לחבר את עצמו לחיי נצח, לחבר את עצמו לקרבת השם. כלומר, באופן פרדוקסלי, דווקא הידיעה של האפשרות של המוות יכולה לגרום לאדם לחיות באמת את החיים שלו. זה מה שמבואר כאן. כשאדם יודע את הידיעה הזאת, אז הוא מבין שהעולם הזה מה שהוא, אז הוא ככל שהידיעה הזאת בן אדם זה יותר חדה, אז יותר הוא לא עושה שום עניין מהעולם הזה, ולגמרי פתוח לקרבת השם. ואז ההפך, בחיים האלה, כמו שאמרו מקודם, זה אין לכם את הזה, אבל אני כאילו מצביע עם אצבעות ושתי פסקאות, שמצד אחד אומר שהעולם הזה כערף עין, אינם חיים כלל. לפני כמה משפטים הוא אמר שחוץ שערה אחת פה שווה כמה פרסות, אם תרצו את המשנה במסכת אבות, נכון? שתד אחד, שעה אחת של קורת רוח, כל חיי העולם הזה, אבל שעה אחת של תשובה ומעשים טובים. זה מה שהמשנה אומרת. כן. כל העולם הזה הוא לא שווה כמו שעה אחת של קורת רוח, זה הכל הבל. ודווקא בגלל זה, אז אתה יודע שמה שיש פה באמת לעשות זה את התשובה ומעשים טובים. אני אסביר לכם בכנות, אחרי כבר סיימנו, אבל השתתפתי, אני חושב שפעם פעמיים הזכרתי את זה, השתתפתי בחורף הזה בקורס של 12 צעדים. אני לא יודע אם את זה שיתפתי, אבל שפעם או פעמיים, האדם המנחה, שזה באמת יהודי מאוד מיוחד, שהוא בעצמו ככה מאוד עובד על עצמו, זה סוג של עבודת מידות שנמשכת כל החיים. מתחיל אולי מהצורך להיגמל מהתמכרות, אבל זה ממשיך ל... אז דיבר על המוות. כי הטענה היא שבעצם אדם מתמכר, למה? כי הוא מנסה לברוח מהריקנות. הריקנות שבחיים זה בעצם המוות, זה לא המוות הכרונולוגי, שאדם באיזשהו שלב בסוף. זה המוות האיכותי, שאדם יכול למות גם כשהוא חי. עכשיו פה נדבר לא אולי ברמות ברמה יותר פשוטה, של נפש, מה שמורגש בנפש של האדם. שלמה האדם נגיד שותה לשוחרה, או למה האדם הולך לסמים מי שהולך. כי בלי זה, או אחר כך גם נהיה מין תוצאה של תגובה כזאת אוטומטית של הגוף וזה, אבל יותר עמוק מזה זה שבנפש בלי זה, הוא מרגיש שזה ריקנות. אגב, זה כנראה לא פעם אנשים עם נשמה גדולה, או לפחות עם צמאון מאוד גדול, והוא מנסה למלות אותו בדרכים האלה. כאילו, לברוח במקום הריק. וכמובן שעל ידי זה הוא מת את עצמו עוד יותר. כי גם תחושת הריקנות מתגברת, מין תהליך שרק הולך ומחמיר. שהוא משתמש, ואז אחר כך הוא מרגיש ריקנות יותר גדולה. אז הוא שוב משתמש כדי לשכוח אותה, ואז ריקנות עוד יותר גדולה. וכו'. וברגע שהוא מודה שהוא בבעיה, הוא מבין שהפתרון שהוא מסתמש בו זה לא הפתרון, שהוא חסר עונים מלמצוא פתרון, וחסר עונים מלהתמודד עם המשיכה הזאת, אז הוא נעזר, ואז הוא נעזר באחרים, נעזר גם בפנייה לאלוקים, ואז הוא עומד מול רגע שהוא מוותר על הדברים שמכסים, הוא נשאר עם הריקנות. וזה המפתח לקרבת אלוקים. כי אין שום דבר שימלא את הריקנות הזאת חוץ מהשם דבר. עכשיו, היהודי הזה יהודי בלי כיפה. הוא לא אמר השם דבר, הוא אמר שום דבר לא ימלא את התחושה הזאת חוץ מאלוקים. מה כמורה לכם? מקום מנוחתנו רק ב... ממש ככה. דווקא אנחנו, מי שאמר, רגע, אפשר אידיאלים, משפחה, חברה, משמעות, שום דבר. למה? יכול להיות שיש אנשים שיגידו שזה כן או זה, אבל אני חושב שזה תלוי באיזו עוצמה של ריקנות נוגעים, כן? זה כנראה רק מי שנגע בעולמות כאלה, ורב נחמן, או במגדולי ישראל המיוחדים שנגעו בעולמות האלה. כי הרבה מהדרכות, הם לא נוגעים במקומות הכל כך, מה שהוא דיבר על ייאוש, כן? יכול להגיד שגדולי ישראל, כאילו, דיברו על הרבה דברים, אבל לא... מישהו בייאוש, איך אומרים? תחזק אותו, תנחם אותו, כאילו, לא... לא כאילו, שמו מבט, שאומרים, זום על הייאוש. ורב נחמן שם עליו מבט, ואמר, זה המפתח לקרבת השם. דווקא המקום הזה, זה התפילה לעני, כן, אדם מרגיש כל כך חסר, זה דווקא המפתח לקרבת השם, כי ככה הוא מרגיש את גודל הגעגוע והכיסופים. אז זה הידיעה שימינו כצל עובר. באמת, בחוויה שלו, שם הוא דיפר על מה שלא זוכר את המילים, זה היה כמו שירה. איך שדווקא הזיכרון הזה של המוות, הוא נותן איכות אחרת לחיים. טוב, אני אומר, אדם רגיל, מספיק לנו מה שמזדמן, מדי פעם אנחנו מחויבים במצווה של נחום אבלים, לוויית המת, או ים מחזיר נשמות דבגרים מתים, או... אפשר רוב הזמן להיות עסוקים בדברים, אגב באמת זה אולי קצת מאזן, שהרב צודה, הזכרנו אותו, אז נספר עוד סיפור עליו. זה אגב סיפור בשם הרב חונן פורת, זיכרונו לברכה, שזכיתי לשמוע באוזניי, כי גם אותו אנחנו נראיין. ממש אחרי מלחמת יום הכיפורים, הם ישבו, התחילו את הישיבות האלה של גוש אמונים. ובזמנו היה היו כמה מתלמידי הישיבה שהיו השתתפו במלחמה. וחלק נהרגו. היה שם אחד. שכח את השם. אני לא רוצה להרוג מישהו חי, אבל צריך לבדוק אחרי זה. ושאמרו לרב צבי יהודה, היה שם עניין שבהתחלה, עוד לא היה, מרוב הסערה של המלחמה מהבלגן, אז לא הצליחו להביא את החללים למקום קבורה קבוע. אז הביאו את כולם לאיזשהו קבר אחים, מה זה כמו, זה מקום אחד, שמו כל אחד במקומו ורשמו, ואחר כך העבירו אותם למקומות, לבתי העלמין הקבועים, לפעמים לקח חודשים. יכול להיות, אגב, אני לא חשבתי על זה, אולי גם הסיבות של מורל. יכול להיות שזה גם מהסיבה הזאת. כי זה היה, בבעים הראשונים היו מאות, עכשיו היה מאות לוויות כל יום. עם הרבה משתתפים, זה היה... גם ככה המצב לא היה משהו, לא יודע מה היו הסיבות. היה בלגן, זה היה גם מלאך של אשתי שנפל באותה מלחמה, שהגיע לקבר קבוע רק כמה חודשים אחרי. בכל אופן, אז אני אדבר על השלב השני של אותו, לא בשלב הרעי, בשלב הקבוע, ידעו שצריכה להיות לוויה, מכובדת, זה, ורצו היה אמור להשתתף. לוויה של תלמיד שנפל. והם ישבו בדיון על העניין ההתיישבות, על גוש אמונים, ההתנחלות. ובא מישהו להגיד הרב צודה, ארונו של פלוני הגיע, צריך לצאת. אז הרב צודה אמר, אנחנו עכשיו עוסקים בארצות החיים. מה לחיים את המתים? היה תגובה מאוד מפתיעה, כי איזה בן אדם בעולם לא מיד שם את כל הדברים בצד כשיש איזשהו מפגש עם הנושאים האלה. אמר, להבדיל בין, כמו שהרבה פעמים אומרים בשפה, להבדיל בין החיים המתים, אז הוא התכוון גם, כאילו, הערך של העיסוק בה, זה ביטוי בחז"ל, פגם הקדוש ברוך הוא, כבודו של צדיק המת, בפי כבודו של צדיק החי, זה קצת מהבחינה הזאת, שלא כאילו להיות כל כך, כל המבט רק לשם. אז באמת, זה צריך באמת איזה איזון, שמצד אחד זה נותן איזה פרופורציה, ובאמת, כל סופי כואלה במידה מסוימת בנויה למהלך הזה. מצד שני, ברור שאנחנו לא דורשים אל המתים, אנחנו... כתוב שם, הימים שאתה עוסק בהם בחיים. כן. הירושלמי, עכשיו כזה. יש דרשה על המעונן פטור מן המצוות. ימים שאתה עוסק בהם בחיים, אלא ימים שאתה עוסק בהם במתים. משמע, העמדה של קיום תורה ומצוות, הוא דווקא לימים שאתה עוסק בהם בחיים. אז זה לא סותר, כי זה תלוי באיזה הקשר, באיזה שייכות, באיזה משקל. אגב, הרב חנן סיפר שכמובן, הם פורמלית סיכמו את הדיון ויצאו, כל אחד אמר איזה משפט לסיכום ואחד לא רצה שם להתעכב. אבל הוא אומר, המסר שהרב חנן העביר שם, זה היה לימוד גדול מאוד. טוב, אז הוא אומר, ועיקר החיים חרוקים הוא נחדש חיותו בכל עת, הוא מדבר על היורצייט, ובפרט בכל שנה שזו בחינת ראש שנה בראש חודש, ולכן עוסקים בתיקון הנפטר בכל שנה ושנה ביום שנפטר בו, שהתחלת חיותו כנראה בחינת ראש השנה שלו. מן הסתם אני חושב שבטח בספרי הקבלה יהיה כתוב, בבבלי, בגמרא שלנו מופיע, שלוודאי בשנה הראשונה יש פער, בשנה הראשונה עוד הנפטר יודע מהעולם הזה כאילו, אחרי זה הוא מתרחק. נכון, מראה שם ככה איזה תירוץ. יודע, לא יודע, עד 12 חודש הוא עוד יודע. ומסתום המקובלים ממשיכים שכל שנה הוא עולה עולם. לכן זו כך משמעות היורצייט. שכל שנה הוא עולה. בעיקר תיקונו על ידי בניו, כבלים טובים, רפואה גדולה לאבות מוסתיו הבן עוזל. כי עיקר עבודת האדם בעולם זהו לגלות אלוקותו בעולם. כשמגיע זמנו להסתלק, צריך שישאר אחריו ברכה זרע ישראל קשרים, שמלאו מקומו ויודיעו גדולתו בעולם. כי כל מיני נשמה ונשמה יש לקוח מיוחד, לגלות איזה בחינה מתגלות אמונתו בעולם וכמובן לאל. טוב, פה כתוב מה הזכרנו את הרב צודה, פעם שלישית, להזכיר שזה מסתום לא רק בנים כפשוטו, אלא גם בנים כמו אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, כן? בני הנביאים, תלמידים. וזהו והדור והדור אמונתו. והדור והדור דייקה, בחינת דור לדור ושבח מעשיך. בחינת זה זכרי לדור ודור, שזה כל העניין, שהקדושה תימשך לדורות הבאים. וכל זהו בחינת תפילין, שהם בחינת התחדשות המוחים, שנתחדשים על ידי הולדה, שזהו בחינת התחדשות הדורות, שעל ידי זה נתחדש התגלותו, התגלות אלוקותו, התברך בכל דור ודור כנל, שזהו בחינת קדש לי כל בכור, פטר כל רחם וכולי כנל, אבל כן מדליקים נר להמשיך אור להנשמה, שתזכה לאור באור החיים, מבחינת חיים נצחיים ארוכים, ענה שנקראים אור, כמו שכתוב, יתהלך לפני אלוקים, באור החיים. וזה בחינת הקדיש, שאומרים אז. כי הקדיש ניתקן מלשון תרגום, כי הקדיש למעלה מכל הקדושות. והוא תבר כל גזילי לנפר זילה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שזהו בחינת בריחו, לאלה מכל ברכתה ושירתה וכו'. גם בוויז'ניץ, אני חושב, הם ככה גם עוברים. בכל קדיש, כשאומרים, מרב, השתבר, כבר בדומה מנסה, שמי לקודשה, בריחו, אז אומרים, תריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה, כל הקהל אומרים. אמירן באלמה, גם מחכים לחזן, אז עונים.
זה המחלוקת בין אשכנזים לספרדים, לא?
כן.
שבת איפה הבריחו, שמשונה בריחו, אז כאילו זה המשך של המשפט הבא. מתכוון?
יפה.
מי שאומר אמן, הוא מוצא.
יפה. כן? תשמע, האם זה שמי דה קודשא בריחו?
כן.
אז כאילו, השלמנו את המשפט. או שזה בנקודשה, כשמי ידע הקדוש, ואז אומרים, בריחו לאלה. זה יפה. אז ככה נשמע גם פה. זאת אומרת שזה נוסח ספרד באופן בסיסי.
האמן זה ספרד.
דווקא הוא חותך.
כן.
לא, אז לפי זה דווקא ויז'ניץ, שהם גם ספרד מחברים, וגם פה. זה בחינת בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה וכו'. אבל כן נתקן בשון תרגום, שום בחינת נוגה. מבחינת מדם אל הקדושה, שעל ידי זה עיקר עליית הקדושה כידוע, אבל כן הקדיש מטבר כל גזידית מדפר זילה. כי קדושה גבוה כל כך שמשדר כל סטרין החרנין, ומהפך הכל אל הקדושה. שזהו בחינת קדושת התפילין שנכתבים על האור דייקה, ואין בתיקונים מה שכתוב בעניין תפילין לתדיקים, לרשאים אינון קשורים לכל מתקטרגים דילאון, היינו כנל, שתבילין הם מוכין מדעת גדולים כל כך, שמועילים לכל, אפילו לכל הנופלים. כן, הקדיש, כמו שהקדיש מצליח לעלות, אומרים אותו על כולם, גם על כאלה שאולי צריכים הרבה עלייה, ומעלה אותם, אז גם התפילין. איזשהו סייעת לחב"ד, שאומרים, פעם אחת לתת למישהו תפילין, כי נמשכים מוח גדול כל כך שיכולים לגלות כאשי מה, ויש תקווה על אחריתם. אמן ואמן. אז אומר פה איזה שתי הערות, אחד נגיד נקרא עוד מהכתב, ועוד אחד נגיד מעל פה. כלל הדרוש הזה סובב הולך על יסוד ההקדמה, נבנית על פי המעשה של הבטלר הראשון, מאזין בטלר, שהוא העיוור שנתן לזוג מתנה לדרשה חיים ארוכים, כמו שבהר רבנו זל בעצמו בפיו הקדוש, אחר שסיפר המעשה של יום השני שמדבר מהחרש, אז אמר אחר כך שהראשון נתן להם חיים ארוכים וזה וכו'. כי עיקר הבחינת תפילין, נזכות לחיים ארוכים. גם נתחיל לחיות כל פעם מחדש, חיים אמיתיים, עבודת השם וכו'. כמבואר למעלה. היטב באריכות, על כן אומרים קודם התפילין, בעלי שם ייחוד, אם ישפע נמצא תפילין, משך עליי להיות לחיים ארוכים. כי זה עיקר בחינת תפילין, לזכות לחיים ארוכים. בהמשך, הוא אמר שרב נחמן אמר, שכמו ששמואל אמר, הוא חיפש, ומצא ירושלמי, שכתוב ששמואל אמר שהוא זוכר איך שחתכו, בנושא החרמי, את חבל הטבור. ואז יש עוד המורה שאומר שהוא זוכר, אולי את המילדת. כשהחיה הוציאה אותו, ועוד אחד אמר, רבי יוחנן אמר שהוא זוכר את אלה שהיו בצוותא עם האמא משעת הלידה. אז אמר, תראה, אנחנו רואים שגדולי ישראל, ענקיים מאוד מאוד, באמת זכו עד שלב הלידה, אבל זה כמו, אם אתם זוכרים, זה הזקן הכי האחרון. אז מי יודע על איזה קדמונים, כנראה מימי הנביאים, מדובר שהם עוד זכו את מה שזה וכמה וכולי וכולי. טוב, בעזרת השם.
שלום.